בסדר, אנחנו רוצות להתחיל ללמוד את ההקדמה של הרב קוק לשיר השירים. ההקדמה של הרב קוק לשיר השירים, מספרים שהוא טייל עם איזה תלמיד שלו בטבע, והם דיברו על כל מיני אנשים, שוחחו על כל מיני אנשים שאמרו דברים לא כל כך חיוביים על שיר השירים, והתבוננו על שיר השירים בצורה לא כל כך חיובית. ואז הרב התחיל להגיד כל מיני דברים, והתלמיד שלו כל כך התפעל מהדברים שהרב אומר, אז הוא פשוט הושיב אותו על איזה סלע, ואמר לו, עכשיו הרב יכתוב את כל מה שהרב אומר, ועל הסלע הזה נכתבה הקדמה לשיר השירים. כלומר, זה דברים שיצאו מתוכו, הוא דיבר מתוך הלב ובהתרגשות מאוד מאוד גדולה, ואז התלמיד אמר, רגע, רגע, שזה לא ילך לאיבוד. אני לא רוצה אני לא זוכרת, הרב קוק, אני לא זוכרת מי התלמיד, אולי, טוב, אני לא רוצה סתם להגיד. בכל אופן, אז את הדברים האלה הוא כתב, מכיוון שבעולם יש אנשים שמסתכלים על שיר השירים בצורה נמוכה, בצורה גסה, בצורה רדודה, והרב רצה שמי שפוגש את המגילה הזאת, כן, קראנו את זה בפסח, נכון? פסח השנה זה עצה בשביעי של פסח, בדרך כלל קוראים את זה בשבת, שביעי ושבת היום מחוברים. אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להיפגש עם עם הדברים שהרב כותב, כי זה בכלל, הרב ידבר בכלל מה המקום של הכתיבה בעולם ומה המקום של כתבי הקודש בעולם. אבל הוא מתחיל את ההקדמה בדברים שאמר רבי עקיבא על שיר השירים, בסדר? אז אם אפשר תכתבו, זה ממש שני משפטים, את הדברים של רבי עקיבא, והתחלנו ללמוד על רבי עקיבא, ואנחנו לומדים דברים של רבי עקיבא, אז זה מתחבר לי. אז קודם כל, יש מסכת שקוראים לה במשנה, יש מסכת שקוראים לה מסכת ידיים. מכירות? אתם לא צריכות להכיר משנה. ובפרק שאנחנו נצטט מתוכו מדברים על טומאה וטהרה, ומעלים שם גם את כל מיני ספרים שהייתה מחלוקת, האם כן להכניס אותם לתנ"ך, לא להכניס אותם לתנ"ך. דיברנו על זה פעם? הזכרנו את זה פעם?
כן.
זהו, באיזה הקשר הזכרנו את זה? כן, אז לא משנה, יש איזשהו דיון כזה, בסדר? ביחס לטומאה וטהרה. וגם על שיר השירים יש דיון, כן? איך זה הגיע לתנ"ך? אז הרבי עקיבא אומר כך, בסדר? אני אומרת לכם, כולה שני משפטים. אמר רבי עקיבא, זה במסכת ידיים, פרק ג' משנה ה', שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. בסדר, זה משפט ראשון. אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. אז קודם כל אנחנו שומעות, עוד לפני שהסברנו מה רבי עקיבא מנסה לומר, אנחנו שומעות שמבחינת רבי עקיבא, למגילת שיר השירים יש איזה ערך מאוד 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 גדול ומשמעותי. אבל זה רק תחילת המשפט. סוף המשפט הוא שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז זה לא רק שהוא אומר שיש איזה ערך מיוחד לשיר השירים, אלא שהוא אומר שאם אנחנו מנסים לעשות איזושהי הבחנה, מה הערך של שיר השירים, איך אפשר למדוד את זה, אז אנחנו יכולים להמשיל את זה לחלקים, כן, שיש בבית המקדש. בבית המקדש יש מקום שקוראים לו קודש, ובבית המקדש יש מקום שקוראים לו קודש קודשים. אז את כל הכתובים של התנ"ך מניח רבי עקיבא בקודש, ואת שיר השירים הוא מניח בקודש הקודשים. אז אנחנו עוד נסביר את זה, אבל שוב, זה אומר שרבי עקיבא מבחינתו שיר השירים זה משהו מאוד מאוד עליון, זה משהו מאוד מאוד פנימי, משהו מאוד מאוד ליבי ונשמתי בחיים שלנו, וננסה לברר באמת למה הוא מתכוון. אז קודם כל נתחיל במשפט הראשון. אתם רוצות שבינתיים אני אשלח לכם את זה בוואטסאפ? רוצות? יש לכם פה וואטסאפ?
כן.
אז אולי בינתיים נשלח עד שעדי תגיע. מסכימות? כן. אשכנזים, אין לי מה להגיד עליהם. באמת, באמת. פשוט צריכים ללמוד את הטבעיות של החיים מהספרדים, והם בפשוטם לא עושים את זה.
לא, אבל למה כאילו זה לא חלק
מה... אני באמת חושבת שזה חסרונם, זה לא מעלתם. באמת. כן, יאללה, שיצאו קצת מהקליפות שלהם, יאללה. באמת. אתם יודעים שאברהם אבינו הוא בא מ... ארם, לא מפולי, אם אתם רוצות לדעת. מה, חזר? בואי, צדיקה. כל הכבוד.
היום.
הוא אמור לבוא היום.
או, איזה יופי.
כן, אני...
הרבה
יותר, אתה מוסלמי. לא יודעת, נראה. נראה לי אתם כבר רוצות ללכת הביתה. נראה. טוב, אז בואו נראה. בואו נראה, בואו נראה מה הרב אומר. טוב, תעבירו מהר את הדפים, והרב בעצם יסביר לנו את שני המשפטים של רבי עקיבא. כשלמדנו את ה... עכשיו אני מנסה להיזכר, כשלמדנו על המזמן, מזמן, מזמן, על הזוג הזה שרצה להתפרש מזה, והלכו לרבי שמעון בר יוחאי, וביקשו מזוכות כשלמדנו את זה מזמן? אז אז דיברנו קצת על שיר השירים, או שבכלל לא?
אני חושבת שהמשפטים ממש מוכר לי, כאילו ש...
אז זהו, קצת דיברנו, בסדר, יופי, מצוין. ניסיתי לחשוב, כאילו, איפה נפגשנו עם זה? אבל עכשיו אנחנו נראה מה הרב מסביר. אז הרב אומר כך, יש אהבה לשם השם יתברך, שהיא מצד הבריאה והודה, חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. כן, אז אומר הרב ככה, כדי להגיע לאהבת השם יש שתי דרכים. דרך אחת זה להתבונן במציאות. להתבונן במציאות זה גם להתבונן על הבריאה, וגם להתבונן על החיים, וגם להתבונן על ההיסטוריה. מי שמתבונן באמת מגלה שהעולם הזה מלא בשפע וטוב וברכה ואור ונעימות ומתיקות. צריך להסתכל, נכון? יש כאלה שבוחרים בדיוק הפוך. אבל מי שבאמת רוצה להגיע לאהבת השם ומוכן בשביל זה להתאמץ, נכון? אז צריך ללמוד שער הבחינה. אתם יודעות מה זה שער הבחינה? בחובות הלבבות, מי שלא למד את שער הבחינה בשנה הזאת, אני מורידה לה ציון כפול ומכופן. יכולה ללמוד את זה בחברותה עם חברה. זה שער הבחינה. זה שער מאוד 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 יסודי, ומאוד מאוד חשוב. אז אומר הרב, באמת אפשר להגיע לאהבת השם. אם את תתבונני באמת, אז את תראי כמה העולם מלא בטוב ובשפע וברכה, ותרגישי כלפי ריבונו של עולם, אהבה. הרמב״ם אומר את זה בפירוש בספר משנה תורה, הוא אומר, והאח היא הדרך לאהבתו ויראתו, וסליחה שאני לא אומרת בדיוק 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 במילים של הרמב״ם, אבל הרמב״ם אומר שכשאדם מסתכל במעשיו וברואיו הנפלאים, מיד הוא ירגיש את הגודל האלוקי, את הטוב האלוקי, את החסד האלוקי, ואני אומרת שוב, זה בוודאי שזה תלוי באדם, כי תמיד 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 נשאר אתנו בעולם הזה בחירה, חופשי. וכמו שאת יכולה לראות את הטוב, חס ושלום, את יכולה גם לראות את הרע. אבל זה העצה של הרמב״ם, זה ספר הלכה משנה תורה, זה לא ספר אמונה. בספר ההלכה שלו הוא אומר, את רוצה להגיע לאהבת השם, את צריכה להסתכל על המציאות, אם תסתכלי באמת על המציאות, תגיעי לאהבת השם. ושוב, המציאות זה אפילו להסתכל על החיים שלך, את נושמת, את חיה, את הולכת, את זזה, את פועלת, את עושה. אפילו זה, אפילו ברובד המצומצם הזה, ובטח כשאת רואה את העולם ואת הבריאה וכן הלאה וכן הלאה. אז זה אהבה אחת, בסדר? שזה דרך אחת להגיע לאהבת השם. אבל אומר הרב, ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. אומר הרב, יש עוד דרך. והדרך הזאת היא לא תלויה במעשים שלך, החיצוניים, אלא אומר הרב, הדבר הזה תמון בתוכנו. כל אדם מעם ישראל נברא עם נשמה. כל אדם מעם ישראל נברא עם חלק אלוקא ממעל. כי דיברנו על זה פה, אם אני לא טועה. והנשמה באמת, באמת, באמת היא חפצה את הטוב הגמור. זה הנשמה. הנשמה היא שייכת אל הטוב השלם, היא רוצה את הטוב השלם, היא מתגעגעת לטוב השלם, היא באה מעולמות העליונים. אומר הרב, מה שיש בתוכנו בנשמה, זה משהו אלוקי, ואם אנחנו נקשיב לנשמה, אז נגלה שהנשמה היא כולה געגוע לריבונו של עולם. כן, היא באה, נכון, הנשמות יורדות, ריבונו של עולם מוריד את הנשמות מהעולם העליון, והנשמה מתגעגעת לאמת של העולם העליון, לאידיאלים של העולם העליון. אז האהבה השנייה היא משהו שנמצא בתוכנו, אנחנו רק צריכים לקלף את הקליפות ולגלות שזה בתוכנו. זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו עכשיו תעבדי, תעמלי, תתאמצי ואז תגיעי לאהבת השם. לא, זה בתוכך אהבת השם, את מתגעגעת, את, כן, את. בפנים את מתגעגעת בגעגוע עמוק לריבונו של עולם. את שייכת לריבונו של עולם, את חלק מריבונו של עולם. בסדר, סליחה על המילים הגשמיות. אי אפשר להסביר את זה פשוט במילים של רוח, אני לא יודעת להסביר את זה, בסדר? ואומר הרב, ואהבה זאת, אהבה שנייה, היא עיקר האהבה, והיא עיקרה מכל האהבה נקלטת מבחינת המציאות, וכדי לצייר אותה באמת צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. אומר הרב, האהבה היותר יקרה, היותר מהותית, היותר אמיתית בחיינו, זו האהבה הפנימית. היא כביכול ריבונו של עולם הטביע את זה בתוכנו. שוב, אמרנו, יש בחירה חופשית, אפשר לחסות את האהבה הזאת בקליפות ומסכים ומחיצות, ויכול אדם לעבור את כל חייו בעולם הזה ולא לדעת שיש ריבונו של עולם, ולא להיות קשור לריבונו של עולם, ובטח שלא לאהוב, הכל יכול. אבל באמת, באמת זה תמון בכולם. אין אדם מעם ישראל שאין בתוכו את זה. ובגלל שזה אלוקי ולא משהו שאנחנו עובדים בשבילו, אז זה הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר נכון. אומר הרב קוק, לכן כתוב שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בשיר השם ישראל. מה הכוונה? כשאת מתבוננת בעולם, בכל העולם, אז את יכולה להגיע לאהבת השם. נכון? אמרנו, המציאות, ההתבוננות במציאות, יכולה לגרום לאדם להגיע לאהבת השם. למה זה לא מספיק גדול? למה זה יותר קטן? למה זה לא כדאי כמו האהבה השנייה? למה זה לא שווה לאהבה השנייה? מה הבעיה באהבה הראשונה? זה תלוי במה שהאדם רואה. אם האדם רואה טוב, מעולה, אבל אדם יכול לראות טוב, ואז חלילה מה יקרה פתאום? פתאום הוא ייפגש ברע, ואז מה הוא יחשוב? רגע, אני לא בטוח שאני מרגיש אהבה לריבונו של עולם, אולי אני מרגיש דברים אחרים. אז מצד אחד, הדרך הראשונה היא דרך טובה. מצד שני, היא דרך שתלויה בדבר. שוב, זה תלוי במדרגה של האדם. ברור שיש אנשים עליונים וצדיקים, שהם לא, גם כשהם פוגשים דברים מורכבים בעולם, אז הם יודעים שזה לטובה, והם מודים גם על הרע. בסדר, אני לא מדברת על קיים. האהבה הראשונה היא אהבה שתלויה בדבר. היא טובה, היא מסייעת, היא חשובה, אבל היא תלויה בדבר. אומר הרב, אין כל העולם כולו כדאי, אין כל המציאות כולה כדאית כדי להגיע לאהבת השם כמו האהבה השנייה. האהבה השנייה זה הסיפור שכתוב בשיר השירים. שיר השירים זה סיפור האהבה הפנימית. המהותית שקיימת בעם ישראל כלפי ריבונו של עולם, ולכן זה משהו שלעולם לעולם לעולם לא ישתנה, זה משהו שלעולם לעולם לעולם אי אפשר יהיה להחליף אותו. זה מה שמופיע בשיר השירים. עכשיו אני אגיד בסוגריים, זה לא שמחר בערב כשתהיי בתפילת לקראת ליל שבת, קבלת שבת, ותפארת, אני מרשה גם לאשכנזיות שבינינו להגיד שיר השירים, אפילו מומלץ, אז זה לא שאת תגידי את זה ומיד תרגישי את זה, כן? רק תקראי את שיר השירים ותגידי, אני רואה שזה אהבה. לא, אבל קודם כל לדעת את זה. קודם כל לדעת, הסיפור שמסופר בשיר השירים זה סיפור האהבה הפנימית, העמוקה, השורשית שלנו לריבונו של עולם. זה סיפורו של שיר השירים. עכשיו אני משערת שראינו את זה כשלמדנו את המדרש ההוא, שרש"י אומר, מי שקורא את שיר השירים כפשוטו, הוא לא מבין מה שכתוב בשיר השירים. שיר השירים, אומר רש"י, כולו משל. ואתם יודעות שרש"י הוא הפרשן של הפשט. אין אצל רש"י מדרשים שהוא מביא שהם לא מסבירים את הפשט. אין אצל רש"י דברים כאלה, רש"י מסביר רק את הפשט. זה הספר היחיד בתנ״ך שרש"י אומר לך, אם את קוראת את שיר השירים כפשט, את לא הבנת כלום. אין פשט בשיר השירים. כל שיר השירים זה סיפור האהבה בין ריבונו של עולם לעם ישראל. זה קודם כל, זה ראשית לכל. אין פשט. זה הספר היחיד שאין בו פשט. ואומר הרמב״ם במקום אחר, אני חושבת שבהלכות תשובה אומר הרמב״ם, שכדי לבטא, להצליח להמשיל את האהבה בין ריבונו של עולם לעם ישראל, אז שלמה המלך ברוח קודשו, שלמה המלך כותב את שיר השירים ברוח הקודש, ברוח קודשו הוא ממשיל את זה לאהבת איש ואישה. הרמב״ם אומר לאיש שהוא חולה אהבה. מה זה חולה אהבה? מה זה חולה אהבה? שכל הזמן הוא הוגה באישה שהוא אוהב אותה, כשהוא אוכל, כשהוא שותה, כשהוא לומד, כשהוא ישן, כל הזמן, כל הזמן, כן. זה מה שממלא אותו, הוא עושה דברים, אבל זה ממלא אותו. אין אופן אחר של משל שאפשר להמשיל לאהבה העמוקה הפנימית. אפשר, נכון, אנחנו קוראים לריבונו של עולם אבינו, אנחנו קוראים לריבונו של עולם מלכנו, אנחנו קוראים לריבונו של עולם שכינה, יש הרבה משלים. לקשר בינינו ולריבונו של עולם. יש המון משלים. אבל יש משל אחד שהוא ביטוי לאהבה הזאת. לאהבה הזאת שהיא כמו איש ואישה שהם כל הזמן עסוקים במחשבות אחד ושני. לכן קוראים לזה חולי האהבה. חולי האהבה, כי יכול זה איזה חולי. יאללה תשתחרר. לא, אני לא יכול להשתחרר. זה בתוכי, זה כל הזמן. כל הזמן הוא עסוק בזה. על מי כתוב שהוא באמת היה כזה חולה אהבה לריבונו של עולם. זה כתוב על רבי עקיבא. עוד לא הגענו לשם, זה בהמשך המקורות. כתוב שרבי עקיבא ורבי אליעזר הגדול למדו שיר השירים ביחד, והגיעו לפסוק, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני, ככה כתוב בשיר השירים, ורבי עקיבא גאה בבחייה. הוא גאה בבחייה כי הוא הרגיש שהוא חולה אהבה לריבונו של עולם. הוא הרגיש את הפסוק, הוא הגיע לפסוק הזה והוא היה שם. אני לא יודעת להסביר לכם את זה, כי אני רחוקה מאוד מהמדרגה הזאת, אבל זה שיר השירים. שיר השירים זה ביטוי לאהבה עמוקה, 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 ולכן אין כל העולם כולו כדאי. כמה שהעולם, המציאות, ההיסטוריה, הסדרי בראשית, כל מה שיקרב אותי ויעצים את האהבה שלי לריבונו של עולם דרך העולם, הוא קטן על מה שכתוב בשיר השירים. בסדר? במשפט הזה מובן? כן? אתה אמיתי? טוב. אבל יש עוד משפט. שכל הכתובים קודש, בשיר השירים קודש קודש. אז מה ההבדל בין הקודש לקודש הקודשים? במקדש. מה היה בקודש? איזה כלים היו בקודש? לא שומעת. מנורה, כן? מזבח הזהב ולחם הפנים, נכון? ואת עבודת הקודש, בקודש עשו הכהנים, הדליקו את המנורה והקטירו את הקטורת והכינו את לחם הפנים. זה מה שהיה בקודש. מה בקודש הקודשים? בקודש הקודשים, ארון העדות, ובתוך ארון העדות יש לוחות הברית, התורה. למדתם כבר על ארון העדות? למדתם בשמואל על זה? על המשקל שלו, על זה שהוא מצפה זהב מבפנים, מבחוץ, מבפנים העץ? לא למדתם עוד? טוב, זה שיעור מאוד מאוד חשוב. השיעור על ארון העדות. עוד לא הגעתם לפרקים שהפלישתים לוקחים את הארון ואחר כך מחזירים אותו במלחמה. אז אל תוותרו על הפרק שהוא שהארון חוזר, אל תוותרו על זה, זה חשוב. אז מה זה הארון? הארון, שוב, זה ביטוי לנשמה, זה ביטוי ללב. יש בפנים את התורה, אף אחד לא פותח את ארון העדות, ואף אחד לא פותח בכלל את קודש הקודשים. קודש הקודשים זה מקום שהכהן הגדול נכנס אליו פעם בשנה, זהו, אין מגע. זה הלב של הלב של הלב, זה הפנים של הפנים של הפנים. הכי 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 תמציתי, הכי מרוכז, הכי יסודי, הכי שורשי זה קודש הקודשים. מה מבטאים השולחן, המנורה, המזבח הקטורת? זה כבר מבטא את החיים, את ההופעות של החיים, כן? חכמים מסבירים שהשולחן זה ביטוי לכל ההופעות החומריות מבחינה כמותית שהיו בחיים שלנו. כמה יבול צמח, כמה ילדים נולדו, כל השפע הכמותי שהיה בחיים של עם ישראל, כביכול השולחן זה ביטוי לזה. והמנורה זה ביטוי לאיכות, נכון? המנורה זה האור, האור זה משהו הרבה יותר מוכני מלחם. אז המנורה זה ביטוי לכל איכויות החיים שהופיעו בחיים שלנו, בזמן שבית המקדש היה קיים. אז הקודש, הקודש מבטא את זה שהחיים של עם ישראל יכולים להיות חיים של קודש. איזה חיים של עם ישראל? כל החיים, לא רק בבית המדרש. כל מה שאדם עם ישראל עשה, זה היה מחובר על הקודש. זה מה שמבטא הקודש, האור והלחם, והקטורת שהיא קצת יותר רוחנית, נכון? חוש הריח הוא יותר רוחני מכל שאר החושים. אבל לכל הדברים האלה, לכל ההופעות חיים האלה, לכל החיבורים האלה, יש נשמה. איפה נמצאת הנשמה שמזרימה, מזרימה, מזרימה כוח לחיים? הנשמה נמצאת בקודש הקודש. אומר לנו רבי עקיבא, יש ספר אחד בתנ"ך שהוא הנשמה של הכל. לספר הזה קוראים שיר השירים. שיר השירים זה מבטא את נשמת כל הספרים. כל הספרים הם קודש בוודאי, כל הספרים הם אלוקיים. אבל הנקודה הליבית מופיעה בשיר השירים. זה קודש הקודשים שלנו. עכשיו, אתם יודעות שבקודש הקודשים, על גבי הארון יש את הכפורת, ועל גבי הכפורת יש את הכרובים. והכרובים הם בדמות תינוק ותינוקת. וכשעם ישראל היו עולים לרגל, אז היו פותחים, אל תשאלו אותי איך ראו את זה, קטונתי, אבל היו ניסים בבית המקדש, היו פותחים את הפרוכת, וכשהיינו בחיבור שלם לריבונו של עולם בחיים שלנו, אז התינוק והתינוקת האלה היו חבוקים. וכשחלילה חיינו בריחוק מריבונו של עולם, בניתוק מריבונו של עולם, אז התינוק והתינוקת האלה היו מרוחקים, היו גב אל גב אחד מהשני. היה ביניהם ריחוק. יש משהו בקודש הקודשים שביטא בפועל את החיבור שלנו לריבונו של עולם. אנחנו רוצים להיות חבוקים עם ריבונו של עולם. אנחנו רוצים חיבור שלם עם ריבונו של עולם. אנחנו רוצים שכביכול נהיה אחד. זה הרצון, זה הגעגוע, זה המגמה. מה מספר לנו שיר השירים? שיר השירים מספר לנו את כל מהלך ההיסטוריה הארוכה שעם ישראל עובר. והסיפור שלנו כידוע הוא סיפור לא פשוט. הסיפור שלנו כידוע לא תמיד היה מאיר, היו עליות והיו מורדות, היו הערות גדולות והיו חשיכות, אבל המגילה הזאת אומרת למרות כל מה שהיה, האהבה הזאת והחיבור הזה והשייכות הזאת הם יותר עוצמתיים ויותר גדולים מהכל, כי זה נשמתי, כי זה אלוקי, כי זה קביעה, כי זה נצחי. זה יעבור את כל הסערות וכל המאמורות וכל הקשיים וכל המורכבויות. ומי כמונו שזוכות לגדול בדור של גאולה, יודעות שבאמת זה מה שקרה, כן? אחרי המסעות הכל כך ארוכים שלנו והתאומות הכל כך עמוקים שהיינו בהם, חזרנו הביתה, זה רק מכוח זה, זה רק מכוח החיבור הזה. אז כל מה שאנחנו עוברים, יש משהו יותר עמוק, יש משהו יותר פנימי, יש משהו יותר נצחי, יש משהו יותר אלוקי. זה הנשמה, זה מה שכתוב בשיר השלנו. שהאהבה הזאת בינינו היא יותר גדולה מהכל, והיא יותר בסיסית מהכל, היא יותר שורשית מהכל, היא יותר עמוקה מהכל. וכל המילים שאני אומרת הן קטנות לעומת מה ששיר השירים אומר. עד כאן הדברים של רבי עקיבא, עד כאן הרב הסביר את הדברים של רבי עקיבא. מתוך זה הרב רוצה ללמד אותנו מה עניינה של הכתיבה בכלל. בשביל מה צריך שיכתבו דברים? מה הערך של זה? מה המקום של זה? לא רק הכתיבה בתנ"ך, אלא כתיבה בכלל. בשביל מה צריך את הדבר הזה? בסדר? אז בואו נראה מה הרב אומר. הספרות, ציורה וכיתובה, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם סרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. מי? קראו את זה רגע עוד פעם. מי יכולה להסביר את המשפט הזה? אפילו חלק ממנו, אפילו פינה ממנו. מה הרב אומר? תקראו רגע שוב את המשפט. לאן הרב מוביל אותנו? על איזה נושא הוא מדבר? מה הנושא היותר כללי? מה השביל? מה?
נשמע כמו
הסיפורים בצלם. מה הסיפורים בצלם? זה אותו רב, כן? כן.
שהגיעו לארץ, רצו לפתור את עולם האמנות, והם חושבים שאתה עשו דברים יותר גדולים, אבל בתוכל זה, משם התחילה כאילו.
יופי, עוד, עוד, מה אתם שומעות? מצוין, זה בטוח שזה קשור. מה אתם שומעות מתוך השורות האלה? מה אתם, כן. מוציא לפועל את הצד הרוחני, יופי, עוד. מה עוד אתם שומעות? מה זה אומר לך, על עצמך? מה הרב אומר לך? בארבעת השורות האלה, מה הרב אומר לך? שמה?
זה נשמע שמי שלא מוציא לפועל, הוא קצת
שחוטה למה שהשם נתן. יופי, מה זה, מה זה השמה שהשם נתן לו? איזה מילה את יכולה לתת לזה? לא מפה. מה? מה? כישרונות. אומר הרב בארבעת השורות האלה, כל אדם מעם ישראל קיבל כישרונות. כל אחד קיבל כישרונות משלו. הכישרונות האלה הם לא משהו, איזה קישוט כזה שריבונו של עולם החליט לקשט אותך, סבבה? שתהיה קצת מקושטת, לא. זה שריבונו של עולם הטביע בתוכך כישרון מסוים, זה איזושהי אמירה אלוקית שריבונו של עולם רוצה להגיד לך, את שיושבת פה על הכיסא שלך. את לא קיבלת את הכישרון הזה סתם. הכישרון הזה הוא חלק ממך והוא חלק משליחות שלך במציאות. אומר הרב, כל זמן שחסר סרטוט אחד שגנוז בעומק הנפש, שהוא לא יצא אל הפועל, יש חובה. חובה להוציא אותו אל הפועל. זאת אומרת שאם יש לך כישרון לדעת לעשות תסחוקות ולהפיר, אתה יכול להגיד, בסדר, לא. במקרה עלתה לי הדוגמה הזאת, אני לא יודעת לפי מה עולות לי הדוגמה, זה אני מסיים. אם ריבונו של עולם נתן לך את הכישרון הזה, אז תוציא אותו אל הפועל. נכון שאת גם רוצה לתקן עולם במלכות שדי, בסדר, זה לא סותר. אבל יש לך דברים בתוכך שהם שלך, וריבונו של עולם אומר, העולם מחכה לכישרונות שלך. אחת יודעת לנגן, ואחת יודעת לרקוד, ואחת יודעת לכתוב, ואחת יודעת, לא יודעת, כושר, ואחת יודעת, לא יודעת מה, כל אחת מה שהיא יודעת. הרב מביא את הספרות בתור דוגמה, כי בסוף הוא מדבר על עבודת האומנות, על כל עבודת האומנות. עבודת האומנות זה כל הכישרונות. כן, יש לי בוגרת שהיא שרה מאוד 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 יפה, והיא מאוד מאוד התלבטה מה היא תעשה. באמת, קול מאוד מאוד מיוחד, וקיבלה מריבונו של עולם. והיא הלכה ללמוד להיות זמרת. היא זמרת עכשיו. אז אפשר להגיד, נו, באמת, בשביל מה? גם היה לה מאוד מאוד קשה ללמוד, היא הייתה צריכה ממש... כל הזמן שאלה את הרב ליאור שאלות הלכתיות ביחס לזה וביחס לזה, ואיך לעשות את זה ואיך לעשות את זה, וזה גם לא היה פשוט ללמוד איפה שהיא למדה, עשו שם כל מיני דברים שהיא לא הסכימה איתם, והיא תמיד הייתה צריכה לדעת איך להתחמק. ובסוף היא מרגישה שזה מה שריבונו של עולם נתן לה, ואת זה היא רוצה להצמיח. עכשיו, זה לא חייב להיות המקצוע שלך, הכישרון שלך, בסדר? לא חייבים להגיד, טוב, אם זה הכישרון שלי, אז זה המקצוע שאני חייבת. לא, זה לא חייב להיות מקצוע. זה יכול להיות גם תחביב, זה יכול להיות בשעות הפנאי, זה יכול להיות חסד, זה יכול להיות המון דברים. אבל אל תתעלמי. אומר הרב, כל כישרון שהאדם קיבל, יש ציפייה של המציאות שהוא יתגלה ויבשם את המציאות, ויצמיח את המציאות, וייתן כוח למציאות, ויוסיף שמחה למציאות, נכון? אז זה שלך. זה שלך לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך, מה ריבונו של עולם תמן בתוכי? מה ריבונו של עולם רוצה שאני אביא ברכתי לעולם? אחר כך תשאלי גם איך. זה יש הרבה דרכים. אחר כך תחשבי באיזה אופן זה אמור לצאת. אבל קודם כל הרב אומר, יש חובה, חובה על עבודת האומנות להוציאו. האם עד כאן זה ברור? יש לכם זמן בשבת כל אחת לחשוב מה הכישרונות שלה. אבל עכשיו הרב יוסיף עוד דבר. מובן הדבר שרק את אותם האוצרות שבהיפתחה מבשמים הם את אוויר המציאות, טוב ויפה לפתח. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. אז מה התנאי הראשון להוצאת הכישרונות אל הפועל? מה התנאי הראשון? מה? מה הרב אומר? כן, רק בדרך ראויה, רק בדרך של טוב. יכול להיות שיש אדם שהוא חושב שהוא כותב שירים והעולם חייב לשמוע או לקרוא את השירים שלו, וכל מה שכתוב בשירים שלו זה דברים מתונפים ומכוערים ושפלים ורדודים. לא לזה הרב מתכוון. קיבלת כישרון של כתיבה, אתה צריך להוסיף ביסום לעולם. אתה צריך להוסיף דרכו חיוב לעולם. אתה צריך להוסיף דרכו אור לעולם. זה הסיפור של הכישרון. ומה לא? אמנם אותם הדברים הגנוזים שקבורתם היא באורם, להם מתוקנת היתד שעל הזנינו לחפור ולחסות. ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפקית למען הרבות באשה. אומר הרב, בואו נראה אם אני אמצא את זה בתנך, בספר דברים יש הדרכות אלוקיות איך צריך להיות מחנה הצבא בעם ישראל. עד לשם ההדרכה האלוקית מגיעה. אפילו איך צריך להתנהג במחנה הצבא. אתם יודעות שאולי אנחנו לא יודעות את זה מספיק, שמי שיוצא למלחמה זה מציאות מאוד 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 קשה, מלוכלכת, יש שפיכות דמים, נפגשים עם דברים מאוד 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 כואבים ולא נעימים ומתונפים ומלוכלכים. וזה לא פשוט, זה לא פשוט להיות חייל במלחמה ולהישאר עדין ולהישאר רחמן ולהישאר לזכור את הכללים האלוקיים. רגע, אני עדיין מחפשת את זה. אז התורה מדריכה. התורה מדריכה את האדם מה לעשות כשהוא נמצא במחנה הצבא. טוב, אני לא רואה שאני מוצא בזה. מישהי מוצא את בספר דברים? אם לא נמצא, אז אנחנו נגיד את זה בעל פה, אבל... כתוב שם, והיה מחנך הקדוש. מכירות את המשפט הזה, והיה מחנך הקדוש? זה משם. והיה מחנך הקדוש, זה שגם כשאתה נמצא במקום הכי הכי מתונף, והכי שופך דמים, והכי מכוער, והכי אני לא יודעת מה, אתה צריך להישאר קדוש. טוב, שמישהי אחרת תחפש, ובינתיים אני אגיד לכם מה כתוב שם בעל פה. טוב? אז מה כתוב שם? איך והיה מחנך הקדוש? אז כשהחייל יוצא לקרב, יש כל מיני דברים שהוא צריך להכניס לפקל שלו, לתיק שלו, לתרמיל שלו. אחד מהדברים שאומרת התורה להכניס לתרמיל זה יתד. כתוב, ויתד תהיה לך על אזניך. ככה כתוב. ויתד תהיה לך על אזניך. כף ג' כן, אני קראתי עד כף ג'. אז יופי, אז בואו נסתכל רגע. פרק כף ג' פסוק. יוד, יופי. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע.
דברים,
כף ג' יוד. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה, אפילו בתוך מלחמה. צריך לשמור על הטהרה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה. ויתד תהיה לך על הזנך, והיה בשבטך חוץ וחפרת ושבת וכיסית את צעתך, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אתם יודעות שבסיפורי היסטוריה על, על מלחמות, המספרים שהצבאות שהיו עסוקים במלחמה, הם כל כך היו... כבר מחוברים אל הרוע, שגם כשהם היו עוברים במקומות יישוב, והם היו פוגעים, והם היו רומסים, והם היו שודדים, והם היו שוחטים, אפילו שהאוכלוסייה בכלל, אוכלוסייה היא לא, היא לא, היא לא צבא, היא לא חיילים, זה אנשים חפים מפשע. אבל כשאנשים נכנסו לתוך אווירה של מלחמה, אז כבר הכל היה מותר, והכל היה מכוער, והכל היה גס, והכל היה אכזרי. ואומרת התורה, ממש לא, ממש לא. אתם נכנסים למלחמה כי אין לכם ברירה. עם ישראל זה עם שרוצה שלום. זה בכלל לא עם שרוצה מלחמה. עם ישראל בכלל לא רוצה לקחת חרב. חרב זה שייך לעשיו, לא לנו. לפעמים אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להילחם. אז מה קורה כשעם ישראל יוצא למלחמה? הוא מכין את עצמו. כדי שאפילו כשאנחנו עוסקים בשפיכות דמים, המחנה שלנו יישאר קדוש, טהור. אז אחד הדברים שאומרת התורה זה לקחת... יתד, ויתד תהיה לך על הזנך. מה זה יתד? סליחה שאני מסבירה, אבל התורה אומרת את זה. שכשאדם צריך לעשות את צרכיו בזמן המלחמה, הוא לא יעשה את זה במחנה. הוא יוצא מתוך המחנה, הוא לוקח יתד, יתד זה כמו מעדר כזה. והוא חופר באדמה, ואחר כך הוא מכסה את הלכלוך. בתוך המלחמה, הוא צריך לזכור שכשיש לכלוכים צריך לחסות אותם. זה חלק מהציווי האלוקי. אנחנו לא מוכנים, אפילו המציאויות הכי קשות להתבלבל ולשכוח מי אנחנו, וכמה העדינות חשובה לנו, וכמה הקדושה חשובה לנו, וכמה הטהרה חשובה לנו. זה הפשט של הפסוק. זה הפשט של והיה מחנך הקדוש. אומרים חז"ל, דורשים חז"ל את המילים, ויתד תהיה לך על הזנך, מה הם אומרים? ויתד תהיה לך על הזנך שתמיד היד, נכון כתוב קודם כל, יד. ויד תהיה לך מחוץ למחנה. אומרים חז"ל, הזנך זה האוזן, ויד זה האצבעות שלך, וכשאתה שומע דברים רעים ישר מה אתה עושה, אתה לוקח את היד וסותם את האוזניים. זה דרש, זה לא פשט, בסדר? אבל למה זה דרש? כי גם בחיים... התורה מבקשת מאיתנו שכשיש דברים רעים אנחנו צריכים לא לשמוע, אנחנו צריכים לא להיפגש. אם יש בספרות או באומנות או בכל תחום דומה לזה דברים שהם רעים, אומרת התורה, זה לא שייך לעם ישראל, אנחנו לא שייכים לזה. ואם יש דברים מתונפים, אם יש דברים מלוכלכים, אז כמו שסותמים את האוזניים לדיבורים רעים, מהר לוקחים את היתד הזאת, היא דמיונית, בסדר? לוקחים את היתד הדמיונית ומכסים באפר את כל הדברים המתונפים והמלוכלכים והמכוערים שפוגשים אותם חלילה דרך האומנות. אז אומר הרב, מצד אחד, את חייבת להופיע את כישרונותייך אל הפועל. זה העולם מבקש ממך. שוב, כל אחת, בדרך שלה, במינון שלה, באיך שהיא חושבת שהיא צריכה לעשות את זה, בסדר, זה כבר שאלה אחרת. אבל יש תנאי חד משמעי מתי אפשר להוציא כישרונות אל הפועל. רק שזה טוב ונקי ואמיתי וישר. ואם יש דברים שהם הפוכים, אנחנו צריכים לחסות את הדברים. אתם יודעות שבזמן האחרון אני מקבלת אס-אמסים מחברות הפלאפונים שיש להם הרבה, הם לא יודעים מי אני, סבבה? אני משערת שהרבה מקבלים את זה, שיש להם הרבה עצות לחסימות בפלאפונים, שזה מאוד מאוד חשוב שלא יגיעו לתכנים שאסור להגיע אליהם, והם רוצים להציע לי, כן? זה גם סלוקום שלחו, גם גולן שלחו. פתאום חברות הפלאפונים מבינות שיש דברים שצריך להגיד לאנשים, אל תתנו לכל דבר להיכנס. וחברות הפלאפונים, אתם מתארות לעצמכם שהם לא למדו בישיבה של הרב יהושע שפירא שהמציא את אינטרנט רימון, לא נראה לי, נכון? אבל הם מבינים שיש דברים שצריך לחסות. אומר הרב, האחריות שלנו שתהיה לנו תמיד יתד לחסות את הדברים המתונפים, לחסות את הדברים שאסור להיפגש איתם. זה קודם כל. כמו שבמחנה צבא, שזו מציאות כל כך מורכבת, צריך להקפיד, אז בטח בחיים. אז צריך להוציא את הכישרונות, וצריך לדעת לשים גבול, לשים גדר, וצריך לדעת לחסות את מה שצריך לחסות. למה הרב מדבר על הספרות? בגלל שאנחנו, כי כל מה שכתוב בתנ"ך זה דברים כתובים. אנחנו רוצים להיפגש באמת איך אפשר לקרוא את שיר השירים ולהצליח לקרוא את זה בתארה, איך אפשר לקרוא את זה בקדושה, איך אפשר להיפגש בתוך שיר השירים, בתוך המילים של שיר השירים, באהבה הזאת שבינינו לבין ריבונו של עולם. אז על זה עכשיו הרב ידבר. אומר הרב, זעזועי הנפש שמצד רגשי האהבה הטבעית שנוטלת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים שבהם היא מוציאה אל הפועל את הגנוזות, אבל בשמירה היותר מעולה מנטייה לצד השחרון שיש באלה הרגשות, שמהפך אותה מתארה טבעית לטומאה מנובלת. רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. אז הרב אומר דבר מאוד חשוב. נכון, נניח שאדם כותב ספר על חיים של מישהו, חיים באמת, חיים של מישהו חי. אומר הרב, רגש האהבה זה רגש מאוד 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 משמעותי בחיים שלנו. רגש האהבה אולי זה הרגש הראשון שהאדם פוגש בו כשהוא נולד, כשהוא מגיע לאוויר העולם, אם יש לו אמא בריאה בנפשה, אמא פשוטה, טבעית, אמא כמו שאמא צריכה להיות, אז הדבר הראשון שהיא עושה כשהתינוק מגיע לעולם, מה היא עושה? מחבקת אותו, ומדברת אליו מילים מתוקות, ומנשקת אותו, ומניקה אותו. כלומר, רגש האהבה זה הרגש הבסיסי, הבסיסי, הבסיסי בחיים שלנו. מה שנותן כוח באמת לתינוק הזה להסכים להיות בעולם הזה אחרי שהוא היה בגן עדן, ולחיות בעולם הזה וללכת בשבילי העולם הזה, זה באמת רגש האהבה שהוא כל כך, כל כך, כל כך משמעותי ואיתן וחזק ועוצמתי בחיים שלנו. וזה מתחיל מהגילאים הכי רכים, וזה מלווה את האדם עד מותו, נכון? אחר כך מעגלי האהבה הולכים ומתרחבים, והוא מקבל עוד אהבה, והוא נותן עוד אהבה. אז לתאר חיים של אדם בלי לתאר את רגש האהבה, אומר הרב, זה לא לתאר באמת את החיים שלו. אני אומרת שוב, זה אולי הרגש הכי, הכי, הכי דומיננטי מכל שאר הרגשות. הכי בסיסי, הכי יקר, הכי משמעותי. אז אי אפשר בלי לדבר על רגש האהבה, למה? יש כאלה שלוקחים את הרגש הכל כך טהור הזה, הכל כך מופלא הזה, הכל כך יסודי, הכל כך מתוק, והופכים אותו, איך הרב אומר, לתומעה מנובלת. הם לא באמת יודעים מה זה אהבה ברגש. הם חושבים שאהבה זה יצרים, הם חושבים שאהבה זה נמיכות, הם חושבים שאהבה זה תאוות, הם חושבים שאהבה זה תשוקות חומריות, זה מה שהם חושבים שזה אהבה. הם לא יודעים שאהבה זה הרבה הרבה יותר עדין ואצילי, אהבה זה רגש. זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי. יכול להיות שמעולם הם לא פגשו אהבה, יכול להיות. יכול להיות שאף פעם, אף אחד לא נתן להם אהבה, יכול להיות. אבל אומר הרב, לדבר על רגש אהבה, לכתוב על רגש אהבה, לתאר את רגש האהבה, זה יכול רק מי שיודע מה זו אהבה בתארתה. מה זה אהבה בעדינותה? מה זה אהבה בתומתה? תומתה בתף, לא בתת חלילה. זה לכן הרב אומר שרק אנשי קודש הם ראויים להיות שרי קודש. מי שראוי באמת לכתוב על הרגש הזה, זה מי שיודע באמת מה זה הרגש הזה. ולא מי שהופך את הרגש הזה למנוול ולמכוער ולמסריח, ולשפל ולשטחי ולרדוד. זה לא אהבה. זה דברים אחרים, זה יצרים, זה תאוות, זה תשוקות, זה דברים אחרים, זה לא אהבה. אז זה קודם כל. אומר הרב, אמנם אם נחשב לחיסרון כללי באיזו ספרות, כשלא ימצאו בה אלה הרגשות הפנימיות, שהאהבה מרשמת אותם באותה אהבה נהוגה, כמה ראוי לחשב לחיסרון עם אותם הזעזועים הרמים והניסאים שכל כך פועלים ופעלו ועתידים לפעול על כל טובי בני אדם ועל כנסת ישראל בייחוד הנובעים מאהבת אדון כל המעשים מקור הטוב והחסד, אלה הרגשות הנאהבים לא יחקקו בספר ויפקד מקומם. אומר הרב, אם על אדם פרטי אי אפשר לספר באמת את כל חייו, אם לא מדברים על האהבה, אז קל וחומר, כשמספרים את סיפורו של עם ישראל, לא יכול להיות שלא יהיה בתנ"ך ספר שידבר על האהבה בינינו לבין ריבונו של עולם. כביכול כל התנ"ך זה סיפור חיינו. כל מה שכתוב בתנ"ך, כל מה שעבר עלינו וכתוב בתנ"ך, זה סיפור חיינו. אבל אי אפשר לספר את סיפור חיינו בלי לגעת באהבה הזאת. אי אפשר לספר את סיפור חיינו בלי לתת לה מקום כתוב. מקום כתוב ליבי, מרכזי, נשמתי, בתוך כל התנ"ך. אם הספר הזה יהיה חסר, אז משהו מאוד 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 מהותי בתוכנו יהיה חסר בתנ"ך. לכן חייבים את מה שכתוב בשיר השירים. בלי שיר השירים יהיה איזה חור, יהיה חיסרון, יהיה איזה ריק בסיפור שלנו. אומר הרב, יש ערך לעומק רגש האהבה הזאת? היחילוהו ימים רבים, היחלקלו גובהי שחקים, החיסרון הזה אמנם נמלא לנו בשיר האהבה. אותו שהוא קודש קודשים, הוא שיר השירים אשר לי שלמה. שלמה כותב את הספר הזה ברוח קודשו. אי אפשר לכתוב ספר כזה אדם שלא במדרגת רוח הקודש. מי שלא במדרגת רוח הקודש הוא לא יגיע, הוא לא יצליח לכתוב את זה כמו שצריך. והיינו צריכים לחכות לשלמה. תקופת שלמה זה התקופה הכי הכי שלמה שידענו מעודנו. יצאנו ממצרים והלכנו במדבר 40 שנה. והגענו לארץ ונחלנו אותה, כבשנו אותה 7 שנים ונחלנו אותה 7 שנים. ואחר כך עברנו את כל תקופת השופטים הארוכה, כשאנחנו מבררים לעצמנו מה המקום שלנו ומי אנחנו. ואחר כך הגיע שמואל והמליך את שאול, ואחר כך המליך את דוד, ודוד מסיים להילחם בכל האויבים שלנו, ורק אז אפשר לבנות את בית המקדש. אפשר לבנות את בית המקדש רק אחרי שעברנו תהליך ארוך, 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 ארוך של בירורים ועליות וירידות, ועמידה מול עצמנו, מי אנחנו ומה אנחנו ומה התפקיד שלנו מול עצמנו, מול האויבים שלנו. ואז מגיע שלמה. שלמה זה מלשון שלום, ושלום ראינו כבר, שלום זה שלמות. ואז שלמה בונה את בית המקדש. וכששלמה בונה את בית המקדש, אז אנחנו מגיעים לשיא של החיים שלנו, ששורה עלינו שכינה, וכל שבט יושב בנחלתו, וכל אדם יודע את מקומו, והכל שלם. וכתוב שכל האומות העולם מסתכלות בהתפעלות על הממלכה הזאת של שלמה, בנפעמות על מה שיש פה. ואז אפשר לכתוב את שיר השירים. אז אפשר לכתוב את שיר האהבה בינינו לבין ריבונו של עולם. כי יש איזו נקודה כזאת, איזה שיא כזה בחיים שלנו שאנחנו שם, שאנחנו חבוקים, שאנחנו חבורים, שאנחנו קשורים, שאנחנו התינוק והתינוק האלה, התינוקת האלה, שנמצאים בקודש הקודשים, והם ביחד, ביחד, ביחד. אז זה כותב לנו שלמה. ומתוך זה, בהמשך הדברים, אנחנו נעצור פה, בהמשך הדברים, הרב באמת ינסה להסביר איך אנחנו צריכים להסתכל על הסיפור הזה. בסדר, איך העולם מסתכל ואיך אנחנו צריכים להסתכל. אז נעצור כאן.